הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים, אנחנו בפרשת שמיני, וידום אהרון. בעל הטורי אומר, פעמיים כתוב וידום במסורה, וידום אהרון פרשת שמיני, כאשר הילדים נדב ואביהו נפטרים, וידום השמש בימי יהושע, שהעמיד את השמש בדום, זו פעם שנייה. אומר בעל הטורי, מה הקשר? היות והגמרא, מסכת סוכה בדף חפתת אומרת, בגלל כמה דברים החמה לוקה, בגלל אב בית דין שלו ספדו אותו כהלכה. שני בני אהרון היו אב בית הדין, שערי משה רבינו הנשיא אהרון או הכהן, בני אהרון הם האב בית דין, וכתוב בעידום אהרון, הוא לא יכל להספיד אותם כראוי, וכאשר לא מספידים כראוי אב בית דין, החמה לא קם. זה הקשר הפשוט בין וידום אהרון הפרשת שמיני לבין וידום השמש. עוד אומרים הפרשיים, אין לומר שוידום אהרון זה בגלל שהוא אדם אדיש וקר מטבעו. לא, שהרי הוא קיים איזו גיבור הכובש את יצרו, הוא התגבר על העצבות הנוראה. זו לא אדישות טבעית, לכן וידום אהרון כמו וידום השמש. מה הקשר? כדור השמש הוא לוהט, להט הדיר של שמש, ככה אהרון יש בו הרבה רגשות, אבל בכל אופן וידום אהרון, ובטח לפי הרמב"ן שאומר שהוא כן בכה, בכה בכי בקול, היה בוכה בקול, אלא שאחר כך, אחרי שמשה רבנו דיבר איתו, שתק. ואונקלוס כתב ושתק אהרון, אבל יש נוסחה באונקלוס ושבח אהרון, הוא לא רק שתק אלא שיבח. איך אפשר להגיע למשמעות הזו? בחקרי לשון הוא מביא כמה ראיות שהמילה וידום זו לא דממה שקט מוחלט, אלא זהו דיבור חלש, כמו שכתוב בספר מלכים א' פרק יוטט, כל דממה דקה. כל דממה דקה, התרגום הוא כל שמשבחים אותו בחשאי, כלומר המילה דממה היא לא שקט אלא היא דיבור נמוך. כל דממה דקה, כל שמשבחים בשקט. גם המשנה בפרקי אבות פרק ג' אומרת, מניין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה הקדוש ברוך הוא קובע לו שכר, כתוב באיכה ישב בדד וידום כי נטל עליו. מה הכוונה? מדובר שם במשנה על אדם שהוא לומד תורה לבד, והפסוק לפני כן באיכה אומר, טוב לגבר יישא עול בנעוריו. מהו העול שיישא בנעוריו? גם אם ישב בדד לבד ועידום ילמד תורה אפילו בשקט, כי אין לו חברותא או כל רעש גדול כי יש כמה ששומעים לו, אלא הוא ישב בדד ועידום ילמד אבל בשקט, כלומר בקול חלש, כן ייטול על זה שכר. טוב לגבר יישא עול בנעוריו, מהו העול שיישא בנעוריו? אפילו אם הוא יושב ועוסק בתורה לבד, קובע לו הקדוש ברוך הוא שכר. ובכל אופן למדנו שבעידום הכוונה היא שילמד בקול חלש. אם כן דממה, אין הכוונה שקט, אלא קול חלש. לפי זה, וידום אהרון, אין הכוונה דממה שקט, אלא דיבור בקול חלש. כך גם כן רשי בסוטה חפזיין אומר, דומה זה דיבור בקול חלש. אז אם כן, יש לחדד. התרגום אומר, וידום אהרון ושתיק אהרון. אבל יש גרסאות בתרגום שכתוב ושבח אהרון. מה זה שבח? הפירוש הפשוט, הרגיל והמוכר שבח, זה לשבח. דור לדור ישבח מעשיך, או ישבחו כל האומים. שבח, להלל, לשבח. אבל אפשר לפרש באופן נוסף, שבח זו גם שתיקה, כמו שכתוב במשלי, כל רוחו יוציא כסיל, וחכם באחור ישבחנה. מה הכוונה? אומר שלמה המלך, הכסיל מיד אומר מה שהוא מרגיש, כל רוחו יוציא כסיל, אבל החכם באחור ישבחנה. החכם יודע להשקיט את רוחו, הוא לא מיד מגיב, הוא לא מיד אומר מה שהוא מרגיש, כך אומר המלבים, לכן כל רוחו יוציא כסיל, הכסיל צועק, מתעצבן, מיד מביע מה שיש לו בלב, אבל החכם באחור ישבחנה. מה השבח? זה שדווקא ישבחנה ישקית, ירגיע את הרוחות, שקט, הידי אחור, ומפנה עורף, מתעלם, לא ימשיך את המריבה, באחור ישבחנה, בהליכה שלו אחורה, ישבחנה ישקית. אז אם כן שבח, הכוונה היא גם השקטם. אם כן כעת, לסיכום יוצא, לפי כל מה שאמרנו, שהמילה שבח היא גם שקט וגם לשבח. וגם לפני דקות ספורות אמרנו, ואידום, הכוונה היא מצד אחד דממה שקט, ומצד שני, ואידום זה כל דממה דקה, זה כל חלש. אז גם המילה שבח היא שקט ודיבור, וגם המילה ואידום זה שתיקה ודיבור. אז מה הכוונה? לפי כל הרקע הזה נוכל להבין נהדר את דברי הכלי יקר והגאון רב שלמה קלוגר. הם אומרים שהשתיקה היא השירה הגדולה ביותר שיש לה קדוש ברוך הוא. כאשר האדם מוכן לקבל על עצמו את המצב כפי שהוא, אומר רש"י, יוד ויתקם באהרון ואידום אהרון, לכן הוא גם זכה, כשהקדוש ברוך הוא דיבר איתו, ישירות, שהרי בפרק י' פסוק ח' כתוב, וידבר השם אל אהרון יין ושחר אל תשת אתה ובניך הציווי, שלא נאמר למשה רבינו שיועבר לאהרון, אלא לאהרון, ישירות. הציווי לא לשתות יין בבואם אל אוהל מועד נאמר לו לאהרון ישירות. הוא זכה לכך. למה? כי לפני כן כתוב ואידום אהרון. אנחנו לא תמיד יודעים האם השתיקה של האדם היא שתיקה מגודל הייאוש והתסכול, אדישות, כאב וקושי, או שמה הוא שותק כי הוא מקבל את האיסורים באהבה, ולכן התייחד איתו הדיבור עם אהרון. למה? לומר שהוא קיבל איסורים באהבה, עובדה הקדוש ברוך הוא לאחר מכן דיבר איתו. כעת חשפנו וראינו את מידת הצדיקים שמחים באיסורים. עצם זה שהוא שמח למרות האיסורים זה השבח הגדול. כאשר האדם מקבל את האיסורים באהבה, זה השבח לבורא עולם. כך אפשר להסביר את המשמעות העמוקה של ואידום אהרון ושבח. מה זה ושבח? זה השבח שהוא מקבל איסורים בדממה בשקט. הוא אומר השם נתן, השם לקח, היא שם השם מבורך. מה זה אומר? לקבל בשמחה את האיסורים. הוא לא אומר לעצמו יש לי אישה רעה, יש לי בעל קשה, אבל אין מה לעשות, זה מה שנגזר עליי, כנראה גלגול, אלא הוא מקבל איסורים באהבה. הוא אומר, זה הלכתחילה. האדם אומר, יש לי קשיים בחיים. זה לא בדיעבד, זה הלכתחילה. ככה היה אמור להיות, לא היה אמור להיות אחרת. לאדם יש קשיים בחיים, זה לא נעים, זה קשה. האדם חוזר הבית, אשתו עם פנים עצובות, הילדים מתחצפים, הבעל לא בבית, או הבית בבית ולא עוזר. זה לא נעים, זה קשה. אבל יש לזכור, אין הפתעות בשמיים, הכל מתוכנן, הכל צפוי. האדם יודע שהוא חוזר הביתה ולא יחייכו אליו, מה יעשה? הוא יאמר לעצמו בראש, זה הלכתחילה שלי, זה המצב לכתחילה, זה לא בדיעבד. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, ולכן הוא חוזר הביתה, הוא מנסה לרצות, לשמח, להיות נחמד, לפייס, להרגיע רוחות, זו העבודה, עבודת השם ליום הזה. זו לא עבודה בדרך, אגב, מה לעשות, זה מה יש, זה מתוכנן, זה צפוי מראש, זה לכתחילה. איפה רואים שהאדם לא מתמרד נגד המציאות? כאשר במחשבות שלו הוא נקי. הוא לא כועס, זה לא הוגן, זה לא צודק. לא, הוא עם מחשבות ענייניות. זה המצב, זה משמיים כעת, מה אני עושה עם המצב הזה? כאשר האדם שואל למה זה קורה, בהרבה מאוד מקרים הוא לא שואל למה קרה לי? זו שאלה שלא תמיד מגיעה עם מקום של חשבון נפש, אלא של התרסה נגד המציאות. למה זה קרה לי? לא ממקום החיובי, ממקום מתוסכל שלאחר מכן מייצר מצב רוח מדוכדך. ממקום חיובי הוא כאשר האדם שואל את עצמו איך הוא יכול להתקדם עם מה שקרה לו, איך אפשר לשפר את המצב, איך אפשר להתייעל, איך אפשר להגיע למקום טוב יותר, מה האתגר שמחכה לי, מהי עבודת השם במצב הזה. זוהי התוכנית האלוקית, זו השליחות, זו עבודת המידות. פעם מישהו אמר לחפץ חיים, יכול להיות יותר טוב. אמר לו החפץ חיים, אם יכל להיות יותר טוב, היה יותר טוב, כנראה שקט הוא הזמן הטוב ביותר שיש. וידום אהרון, אהרון הכהן עם משפחה יפה ומכובדת, ארבעה בנים צדיקים, גדולי עולם, נלקחו לו שני בנים ביום הגדול, וכך הוא שותק, ואומר הרשב"א, מהו השבח הגדול לאהרון, מהו כבוד השכינה, שרואים את אהרון שממשיך להיות עובד השם במקדש, מבהיל על הרעיון. אמנם נכון שכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם, בטח אלה שני הצדיקים האלה נדב ואביהו שהם גדולים ממשה רבינו מאהרון, כבוד התורה הגדול, כבוד שמיים הגדול, זה לבכות את השריפה. אומר משה רבינו לאהרון, כפי שמפרש הרשב"ם, יש שבח גדול מזה, מה הוא? להמשיך להיות עובד השם בתוך המקדש אפילו ששרף השם את השריפה. בכל אופן תמשיך להיות עובד השם. אם אתה ממשיך להיות עובד השם, זו עבודת השם הגדולה ביותר. להיות עובד השם למרות האיסורים, זו קבלת איסורים באהבה. זוהי עבודת השם הגדולה, להראות דוגמה של אדם עובד את השם בשמחה. זה הקידוש השם הגדול ביותר שיש, למרות הצער והאיסורים, ובכל אופן ממשיך להיות עובד השם. כך נדרש מאדם לתכנן תוכניות, אבל גם להיות גמיש ולדעת שהתוכניות יפות, מעניינות, מרגשות, מעוררות השראה, ולהיות גמיש, כי יש שינוי תוכניות. זה לא תמיד דבר שהאדם היה רוצה שיהיה, אבל שינוי תוכניות הוא דבר בטוח שיקרה בשגרת החיים של האדם. פעם אחת נכנס תלמיד אל הרבי מלובלין ואמר לו איך סדר היום שלו נראה. בבוקר הוא קם, לומד, מתפלל, לאחר מכן לומד, וכמה זמן לומד, ואז אוכל. סדר יום מדויק, כל שעה ומה שהוא עושה מדויק, נהדר. כך האדם יכול לצמוח ולהתקדם. הרבי מלובלין לקח את הדף ורשם על כל שעה. יפה, אבל יכול להיות אחרת. יכול להיות הפוך. טוב מאוד שהאדם מתכנן, אבל טוב שידע שיש סיכוי גדול שיהיו שינויים, ולכן צריך שהאדם תהיה לו גם את תכונת הגמישות. החיים, כשהם לא מתנהלים לכתחילה כמו שרוצים, צריכים למהר להחליף את המחשבה, את הדעה, ולומר, זה הלכתחילה, זה לא בדיעבד. אפשר, לפני שאדם הולך לישון, כמה שניות יצויר לעצמו את היום ויאמר על היום, איך עבר היום? זה הכל היה לכתחילה, אין טעויות. כך אומרים תלמידי הבעל שם טוב, כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. כל השונה הליכותיו, כל מי שמוכן לשנות מהתכנונים שלו, הוא בן עולם. עולם הבא, מי שמוכן לשינויים בחיים, כל השונה הלכות, מי ששונה, משנה מההליכות שלו, פתוח לשינויים, מקבל אותם, ובין עולם הבא. וכך כתב נהדר בספר זהב שבעם, רבי פנחס בן יאיר הולך לפדיון שבועים, ונער גיניים מפריע לו, נער גיניים מול רבי פנחס בן יאיר. רבי פנחס בן יאיר אומר לנער, אם אתה לא פותח בפניי, אני גוזר עליך שלא יעבור בתוכך מים. עד כאן הדיון. יש כאן דיון, מהי עבודת השם? רבי פנחס בן יאיר הוא תלמיד חכם ועצום, הוא רוצה וחושק ללמוד תורה כל היום, אלא שקט יש לו מצווה שאי אפשר שתעשה על ידי אחרים, פדיון שבועים. הוא מגיע מול נער גיניי, רבי פנחס בן יאיר מסמל את מי שהוא מוכן לעשות שינויים בחיים נגד התכנון שהוא תכנן לעשות. הוא רוצה ללמוד תורה, אבל כעת יש מצווה שאי אפשר שתעשה על ידי אחרים, פדיון שבועים. אין מה לעשות, צריכים לעשות שינוי מסדר היום, וזה הלך התחילה. הנער מסמל את מי שהוא בסדר הקבוע שלו, יש לו תוכניות קבועות לעבודת השם. עכשיו לומד, עכשיו מתפעל, עכשיו עוזר הבית, עכשיו עם הילדים, הכל מתוכנן לכל דבר, רשעה מדויקת שלו, הכל מדויק, הכל מסודר. אומר רבי פנחס בן יאיר, אם תמשיך עם הקביעות בכל זמן, בכל מצב, אפילו שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך שינוי, אני גוזר עליך שלא יעברו בך מים לעולם. אין מים אלא תורה, אין משמעות לתורה הזו, אין משמעות לעבודת השם של קביעות בכל עת, בכל מצב, הקשנות שלילית. בוודאי, חובה על האדם להיות נחוש ולהתמיד בעבודת השם שלו, חובה להיות עיקש המטרות, אבל מצד שני גם לדעת לקבל את השינויים, את שינויי המצבים במהלך החיים, ולא להישבר מכך שעכשיו אדם חייב לעשות שינוי. זה לא מה שהוא תכנן, אז מה זה אומר? זה אומר שמה שהוא תכנן לא היה מספיק מדויק, כי צריכים לעשות שינוי בעבודת השם. כל השונה ההלכות בכל יום הוא בן עולם הבא, כל השונה מההלכות מההליכות שלו הוא בן עולם הבא. אהרון הכהן יש לו תוכנית מאוד מסודרת, איך החיים צריכים להיראות. ברור לו שהוא עם ילדים נהדרים, חינוך הילדים, ילדים צדיקים, דור ישרים יבורך, הוא אחיו של משה רבינו, הכהן הגדול, הכל כל כך מסודר בחיים. אי אפשר עוד סדר כמו הסדר של אהרון הכהן. ובכל אופן, בסי, ביום השמיני למילואים, בראש חודש ניסן, ביום שנטל, 10 עטרות, ביום הנעלה, נפטרים שני הבנים שלו, שהם גדולים ממשה ומאהרון. והכל לא לפי התוכנית, הפוך מהתוכנית, הפוך מתוכנית החיים. זו לא התוכנית, זו לא המשימה, זו לא המטרה, יש תוכנית לחיים שעובדים עליה 10 שנים וברגע. הכל משתנה. לקבל בשמחה ולהמשיך בעבודת השם, זו העבודה שהקידוש השם הגדול ביותר. כך הסבירו רבותינו בעלי המוסר והחסידות את הגמרא בחגיגה בדף ה', שהקדוש ברוך הוא בוכה כל יום על מי שאמור לא לעסוק בתורה כעת, והוא עוסק בכל אופן. הוא חייב לעזור הבית, הוא חייב לעזור עם הילדים, הוא חייב לתמוך בחבר, הוא חייב לפרנס, והוא המשיך לעסוק בתורה. הקדוש ברוך הוא בוכה על מי שלא אמור לעסוק בתורה ועוסק בתורה באותו זמן. וכמו שהיה אומר הגאון רב חיים בריסק, מי שלא יכול לסגור את הגמרא כשהקדוש ברוך הוא רוצה שהגמרא תיסגר, גם כשהיא פתוחה אצלו הגמרא היא סגורה. משפט חריף, אבל מבטא את הצורך בגמישות למען עבודת השם. נחישות זה דבר נהדר, אבל בכל אופן הבעיה היא כאשר האדם יותר מדי חושב על הסדר שלו, וכאשר הוא נדרש לעשות את השינוי למען עבודת השם הנדרשת, הוא לא עושה, הוא לא מגלה את הגמישות הראויה. הגמישות הראויה הכוונה לצורך העניין, המטרה והערך. אז האדם משנה משגרת החיים שלו. בשביל חינוך הילדים הוא סוגר את הגמרא והולך לשחק איתם בגן השעשועים. אחר כך כמובן יחזור לתלמודו, יחזור ללמוד. אחר כך לא יאמר לעצמו, בכל אופן פספסתי שעה, הבוקר לא היה כמו שציפיתי, אפשר ללכת לקרוא עיתון וזהו. לא. אלא כן, יחזור לתלמודו, יחזור לערכים שלו, אבל כן ידע להתגמש כאשר נדרש מדי פעם. בדורו של רבי עקיבא איגר מצאו פעם ספר תורה ולא ידעו אם הוא נכתב על ידי יהודי כשר או לא, לא ידעו איך לבדוק את זה. שאלו את רבי עקיבא איגר מה הוא אומר, הוא המליץ להסתכל בסוף הספר האותיות האחרונות, אז מכבדים את הרבנים החשובים ועוד אנשים לכתוב את הספר. אם הוא עשה כך, כותב הספר, כנראה שזה היה אירוע תורני. אם כן, הסוף של הספר האותיות האחרונות אמורות להיות פחות ישרות, לא מדוקדקות כמו כל הספר. אמרו בעלי החסידות והמוסר, מה הרעיון בזה? מדוע עושים ככה? הספר תורה יפה כל כך, משקיעים בו לא פעם סכומי עתק כדי לקנות דווקא את הספר היפה ביותר, אבל הסוף דווקא הוא לא מושלם. מדוע? מה הרעיון בזה? המסר הוא שלא תהיה אובססיה לשלמות. בסוף, בסוף הספר, עושים בהכנסת ספר תורה באותו מעמד, זמן בו מגיעים רבנים חשובים, ואנשים יקרים וכותבים את האותיות האחרונות, אבל זה לא מדוקדק ויפה כל כך. מדוע? כי הספר יפה כל כך, אבל שלא תהיה אובססיה לשלימות. טוב שהאדם אוהב שלימות, אבל גם כשהוא מושלם, הוא יודע להסתדר בזמנים, לא לגמרי מושלמים. השלמות היא דווקא כאשר המשיך האדם להיות עובד השם, אפילו כשהמצב הוא רחוק מהשלמות. זו השלמות, כי אין לך לב שלם כמו הלב השבור. האדם רוצה ששולחן שבת יהיו כולם יחד, כולם שרים, כולם שמחים, כולם מצוחצחים, ויש דבר תורה נהדר וקולח לכל ילד. שאיפה יפה, אבל אי אפשר שהשאיפה תהיה המדד המבחן של שולחן שבת. כל עוד אין את השולחן שבת הזה שמצפים לו, אז האדם הוא עצבני ומתוח. אם כן, השאיפה הפכה להיות המבחן, וזה כבר דבר שלילי. השולחן שבת שהוא רוצה זה שולחן שבת מושלם בעיניים שלו, אבל זה לא השולחן שבת הריאלי. לא האידיאלי הוא הריאלי, ולא פעם הריאלי הוא האידיאלי, כי דווקא בשלב הזה של החיים, להסתדר עם חוסר השלמות, לפקוח את העיניים ואת הלב ואת הרגלי החשיבה המקובעים. וכן, לומר לעצמנו, כן, אני פתוח לשינויים. זה לא השולחן שבת שהייתי רוצה, היין נשפח, נשפח הסלט, החלות עושות בירורים, הילדים חולמים ולא שרים, לא שרים זמירות שבת. לא ללחוץ, לא לחוס, לחיות חיים יפים ורגועים בתוך אותה שגרת חיים. ואז הילדים יראו את האמת שהעולם הוא לא כפי התכנון שלנו, וכל אופן האדם מאושר. כך נוכל להבין את שכתוב, כל בית שלא נשפח פה יין כמו מים אין בו סימן ברכה. אומר רבן איש חי, מה הכוונה? שהיין נשפח, אבל זה כמו מים. הכל שלב ורגוע זה רק מים. כך יתייחס האדם ליין הנשפח. התוכנית היא לא כמו שהוא רצה, אבל זוהי הברכה כשיודע לשמוח באותו מצב. החיים ומצבי החיים הם לא בדיעבד, הם עליך תחילה. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.